אנחנו עכשיו בנושא בשותפים. אנחנו יודעים שיש מזיק, הזיק לניזק, אז בכל דבר יש כללים, והיום בסוף השיעור גם יצא ברור כל מתקום איפה. אז אנחנו כרגע מתמקדים, יש את אבות מלאכה, יש קרן, קרן זה נקרא שור שמזיק, עם קרן זה נקרא, עם קרן, נגיפה, נשיכה, זה תולדות של קרן, זה בקרן. וחוץ מזה, התורה יש אב מלאכה שנקרא שן, ואב מלאכה זה נקרא רגל. שן זה נקרא, הוא ביער בשדה אחר, הוא הולך ואוכל את השדה, הוא אוכל אצל השדה של מישהו אחר, השור שלו, זה נקרא אב נזיקין של שן. ויש אב נזיקין של רגל, זה נקרא שהבמה נכנסת אצלך בחצר ודורסת דברים ומזיקה. עכשיו אנחנו כרגע נלמד שן ורגל, ובסוף אנחנו נבוא גם כן לקרן מה יצא הלכה בקרן בשותפים או לא. עכשיו בשן ורגל, כתוב בתורה שם, אז אותו, זה פסוק ליד הפסוק, כתוב שם פסוק ככה, הוא ביער בשדה אחר. עכשיו זה שכתוב הוא ביער בשדה אחר, מה אנחנו לומדים? שהמזיק נכנס לשדה של הניזק, השור שלי, השור של רובן נכנס לשדה אחר של שמעון, והוא הלך והזיק, אז התורה אומרת שהבעל השור של רובן חייב לשלם. אבל מה יצא הדין בשן ורגל שהיה לך איזה, השארת איזה פרי ברשות הרבים, איזה מוצר שלך, איזה כלי, והשור שלי הלך ברשות הרבים ועשה שם נזק של שן, או נזק של רגל שהיא דרסה על זה. אז לומדים מזה שכתוב בשדה אחר לומדים, כרגע אנחנו מדברים על שן ורגל, לא להתבלבל, אז לומדים אחר, זה דווקא אצל מישהו אחר, אבל אם זה ברשות הרבים, אין את האב נזיקין של שן ורגל. אז יצא ההלכה שמה, שאם בא לשור, קנינו גמרה, הבאת את הגמרה מאותו? אז 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 אם הוא ילך ויזיק באמצע רשות הרבים, אז הבעל השור יהיה פטור. יש לזה גם היגיון. תחשוב שאתה משאיר לך משהו באמצע רחוב, סתם היגיון, מישהו עכשיו מגיע במה, או אתה השארת שם איזה פירות יקרים על הרחוב, ואתה נכנסת דקה לחנות, באמצע רשות הרבים הגיע שור ואכל את זה, הוא צריך לשלם. יש לזה גם עוד היגיון, דרך אגב, אם אתם נכנסים עם אותו, ולא, לא כל דבר אנחנו צריכים להבין, אבל פה יש היגיון. אז בשן ורגל עומדים בשדה אחר, זה דווקא אצל רשות הניזק. אם הלכת, אם הוא ילך ויזיק רשות הרבים, אין מחלוקת לכול העלמא פטור. אנחנו אתמול הבאנו מחלוקת אמוראים. מה יצא הדין שזה שותפים? זאת אומרת, יש לך פה קרקע ששייך לרובן ושימון, ובתוך הרשות של רובן ושימון בקרקע של השותפים, הגיע השור של רובן, הזיק משהו לשימון. האם זה נקרא גם כן רשות הניזק, כי אחרי הכל השטח הזה, או שאני אומר לא, בכזה מצב, בגלל שזה כבר שותפים, זה כביכול אנחנו לומדים, זה לא נקרא אחר. אז למעשה אנחנו הבאנו אתמול מחלוקת, רבי אלעזר, והשיטה השנייה היה רב חיסדא בשם אבימי. לפי שיטת רב חיסדא, ואנחנו נקרא את השיטה הזאת רב חיסדא בשם אבימי על רב חיסדא, מה הוא אומר? הוא אומר שבשותפים זה עדיין כמו רשות הניזק. למה? כי אחרי הכל 50% שלו, אז לפי זה יצא עם השור של רובן יזיק בשטח של שותפים, רובן ושימון שותפים, השור של רובן יזיק את המוצרים של שימון שם בתוך החצר של השותפים של שתיהם ביחד, אז לפי רב חיסדא הוא גם כן חייב. כתוב אחר, אני לומד אחר ולא רשות הרבים, על זה גם כן נקרא רשות הניזק, כי אחרי הכל זה שייך אליו 50%. מגיע שיטת רבי אלעזר המורה, רבי אלעזר אומר, תקשיב, זה כבר לא נקרא רשות הניזק, בגלל שזה גם שייך למזיק, אז אנחנו כבר אומרים שבקבל מצב זה גם כן כמו רשות הרבים, ואז הוא יצא, יש פטור. אם היה נזק בשן ורגל, יש פטור. אנחנו עכשיו הולכים להתמקד על זה, וגם נראה בסוף השיעור, גם נראה שינויים, מה קורה. אבל כל פנים, זה המחלוקת המורים שלמדנו עד עכשיו. עכשיו הגמרה מגיעה ומקשה על רבי אלעזר. רבי אלעזר הוא המורה, הוא מביא עכשיו ברייתא מפורשת, שאנחנו הולכים לראות שגם בחצר השותפים יש חיוב של שן ורגל. אז זה עכשיו אנחנו מתחילים איני. שואלת הגמרה, איני, האם אתה רבי אלעזר צודק שאתה פותר נזקי שן ורגל בחצר השותפים? והתנה, יש לנו ברייתא, והתנה רבי יוסף, רבי יוסף למד בברייתא, כתוב שם ככה, חצר השותפים. חצר השותפים זה בדיוק הנושא שאנחנו מדברים, חצר ששייך לכמה שותפים, בוא נלך בדוגמה שאנחנו נותנים כל הזמן, רובן ושימון, יש להם חצר. או והפונדק. הפונדק כן חשוב עכשיו להסתכל ברשי, כי תקל בגמרא נדבר על פונדק גם, אז תקלו מה רשי אומר על פונדק. רשי דיבור המתחיל שורה שנייה והפונדק, אומר רשי, בית גדול שרגילים אורחים ואכסנאים ללום בו, אז זה נקרא הפונדק. זאת אומרת, זה משהו, אני אסביר לכם מה הרעיון של פונדק, כי נראה אגב בגמרא את ההגדרה, זה משהו גם מכובד, אף פעם שור לא ייכנס לשם, אתה לא מכניס שם שורים, זה סוג של בית מלון כזה, זה סוג של בית מלון כזה, אכסניה, שאנשים היו נכנסים. אז כתוב על חצר השותפים או הפונדק, שאם הזיק שור של אחד השותפים, או בפונדק אחד האורחים, הזיק לחבר, ואנחנו כרגע לא מתמקדים על החידוש שלנו, זה פה על השותפים. מה כתוב מפורש ברחל ביתך הקטנה בתנא רבי יוסף? חייב בהן על השן ועל הרגל. אז אומרת הגמרא, תיעופתא דרבי אלעזר, רבי אלעזר הוא המורה. הוא לא יכול לחלוק עכשיו על ברייתא מפורשת, שכתוב בברייתא מפורש ששן ורגל בחצר השותף חייב, שפה אנחנו למדנו מפורש שחייב, אז זה רבי אלעזר פותר. בתרצת הגמרא, רבי אלעזר זה תשובה ידועה. רבי אלעזר מה אומר? אתה מצאת לי ברייתא אחד נגדי, אני אביא לך ברייתא שנייה, שזה טובתי, במילים אחרים, מחלוקת תנאים. אתה הבאת ברייתא נגדי, אני אביא לך ברייתא אחרת שאנחנו רואים בדיוק כמוני. אמר לה רבי אלעזר, בתסבר המסנית המילו פליגה, אם אתה חושב שאתה, זה הברייתא היחידה ולכן אתה מקשה עליי, יש ברייתא אחרת שזה בדיוק כמוני, שמה? שנזקי שם לרגל בחצר השותפים פתור, רבי צביקה יד, יוד אלד עמוד א'. אז אומרת הגמרא ואת תניא, ככה למדנו בברייתא. עכשיו בכללים האלו, אנחנו הולכים גם לבוא לדברים אחרים, שיצא לנו פאזל בסוף השיעור, אנחנו נצא ברורים, כל דבר מתי לכול עלמא, מתי מחלוקת, אז בואו תשימו לב עכשיו בכללים האלו, זה לאו דווקא על שם וריל, הולכים לראות פה עכשיו הכללים באופן עקרוני על הכל. והתניא, ארבעה כללות היה רבי שמעון בן אלעזר אומר בנזיקין, ברשויות של הנזיקין, מתי חיה, מתי פטור, היה עושה מזה ארבע כללים. כלל ראשון, כל שהוא רשות לניזק ולא למזיק, זאת אומרת, אם זה חצר פרטי שלי, של הניזק, המזיק אין לו רשות להיכנס, אז פה כתוב חייב בכל. עכשיו, מה זה על המילה חייב בכל? היה צריך להיות כתוב חייב על הכל. מה זה נקרא חייב בכל? אז הגמרא תסביר את זה, שחייב בכל זה נקרא שבדרך כלל בקרן, אז שור שמזיק, אז יש טעם חצי נזק, ומועד נזק שלם. רבי טרפון, מה יהיה הדין אם השור נכנסה אליך לחצר והזיק לך שם מישהו, בן אדם או שור? האם זה יותר חמור או לא? אז לפי חכמים אין שום הבדל. אם הוא נכנס לחצר הניזק, אנחנו רואים גם כן טעם חצי נזק, מועד נזק שלם. רבי טרפון סובר שאם הוא נכנס לרשות הניזק השור, אתה משלם ישירות נזק שלם. אז הגמרא מתחילה להוכיח שמה זה נקרא חייב בכל. עכשיו לא צריך להיות כתוב על הכל. בכל מדובר על התשלום של השור. בכל אתה משלם את הכל, נזק שלם, אתה לא משלם רק חצי נזק מגופו. אז לפי זה הגמרא עוד מעט תגיד שהברייתא פה הולכת בשיטת רבי טרפון, ככה הגמרא תרצה להגיד, שקרן אם נכנסת לרשות הניזק. עכשיו לפני שאנחנו ממשיכים, זה נראה עכשיו, אבל אתה חייב לעשות סיכום. אנחנו דיברנו עד עכשיו שן ורגל. שן ורגל עשינו סיכום, והבאנו מתי המחלוקת. צביקה, זה טוב שתשמע את זה פעם שנייה, כי אנחנו לא נסכם את זה כל הזמן. שן ורגל, שן שהבהמה שלך אוכלת בשדה של מישהו אחר, או רגל היא דורסת, מתי יש את החיוב, מתי פטור, אז היא ביאר בשדה אחר. שהוא נכנס אליך לחצר ומזיק אז חייב, ברשות הרבים לכולה על מפתור, בחצר השותפים כרגע הבאנו מחלוקת המוראים, רבי אלעזר פותר, זאת אומרת אם שותף מזיק לשני בתוך השטח של השותפים, האם זה נקרא אחר או לא, ורב חיסדא מחייב, אנחנו עכשיו באמצע קושייה שהגשנו על רבי אלעזר, שאנחנו רואים ברייתא מפורשת שכתוב שחייב בשותפים, אז הוא עכשיו אנחנו הולכים עכשיו להביא ברייתא, שאנחנו רואים מפורש בברייתא כמו רבי אלעזר, שחולק וגם כתוב ששותפים פטורים. אז במילים אחרים זה מחלוקת גם כנראה בברייתות, למרות שהגמרא עוד מעט יכול להגיד דרך שלא נחלקו בזה, אבל כרגע אנחנו לא יודעים ככה. עכשיו, מה עם קרן? קרן. קרן יש גם כן, כן, קרן זה, בוא נלך לכול העלמה, לא ניכנס, יש כאלה אומרים שקרן זה גם שם רגל, אבל נלך עכשיו בניסון, נגיפה, נשיכה, רביצה שמזיקה עם הגוף שלה. זה בדרך כלל קרן. שההגדרה שהגמרא נותנת עליו שקרן משונה. הוא מזיק בצורות משונות. שן זה הדרך שהיא אוכלת, רגל היא דורסת עליו. קרן, ההגדרה שהגמרא מגדירה את האב קרן, זה נקרא שהיא משונה מכל האבות, היא מגיעה בצורה קיצונית. אז קרן, זה ככה, ברשות הרבים, בכול העלמא נראה את זה עוד דקה, לפי כול העלמא תם חצי נזק, מועד נזק שלם. אם הקרן נכנסת אצלי, זאת אומרת, אני, תלוי מה אני, צריך לזה. אם הקרן נכנסת למזיק, אז המזיק אומר לו, עזוב אותי, מי הבאתי לך רשות להיכנס? אז אם השור שלי הזיק כשאתה אצלי בחצר, שנכנסת אליי בלי רשות, אפילו אמרנו אתמול מפרשים, אפילו שאני ראיתי שנכנס ולא הקפתי, אם הוא נכנס בלי רשות, יכול להגיד שוכה ברשותי מי ביי. אז פה לכול העלמא אנחנו אומרים פטור. ברשות הניזק, אם השור של המזיק נכנס גם כן לחצר פרטי של ניזק, אז לפי חכמים זה אותו דבר כמו רשות הרבים. טעם חצי נזק כמו הנזק שלם, לפי רבי טרפון על המקום הראשון אתה משלם נזק שלם. אז הכלל הראשון שעכשיו הבאנו רבי שמעון בן אלעזר אומר שכל שרשות לניזק ולא למזיק חייב בכל, אז אני כבר אומר לכם מה שהגמרא תגיד, זה רק מסתדר לפי רבי טרפון, שפה החידוש פה שאתה משלם על ישיר נזק שלם. נתקדם הלאה. מה הכלל השני? אומרת הגמרא הכלל השני, דמזיק, אם המקום שייך רק למזיק ולא לניזק, אז פה פטור מכל. מי ביקש לך להיכנס? נכנסת אליי בלי רשות? אני לא חייב לך שקל על זה. זה אמרנו, אין בזה שום מחלוקת, זה הכלל השני. הכלל השלישי זה הנושא שלנו, כרגע. מה זה נקרא מקום שיש לך רשות לזה ולזה? מה הדוגמה לזה ולזה? כגון חצר השותפים. זה הדוגמה שאנחנו דיברנו עכשיו. רובן ושימון שותפים בחצר, ושתיהם יכולים להיכנס כרגע, אנחנו אומרים מה יכולים להכניס? הכל. משותפים להכל, אתם יכולים להכניס שם כלים, שורים, אוכל, מה שאתה רוצה. ואותו דבר והביקה, ביקה זה מקום שכמה שברים משותפים יש להם ביקה שרואים שם את השברים שלהם, אז כתוב פה בברייתא בדיוק כמו רבי אלעזר, פטור בה על השד ועל הרגל, כי זה לא נקרא שדה אחר, שדה אחר זה נקרא שנכנס, התורה אומרת שדה אחר שהשור שלי נכנס לשדה של מישהו פרטי, אבל רגע שזה כבר לא פרטי זה שייך גם למזיק, אז אנחנו רואים פה ברייתא מפורש כמו רבי אלעזר, אז רבי אלעזר אומר, עזוב אותי, אין לך פה, הגמרא מיד תגיד עוד דקה, תגיד את זה מה שאני עכשיו אומר כבר, מפה אנחנו רואים שיש ברייתא כשיטתו. אז בוא נסיים את הכלל השלישי עדיין, אבל אומרת המשנה, הברייתא, אבל על הנגיחה ועל הנגיפה ועל הנשיכה ועל הרביצה ועל הביתה, שזה קרן וכל התולדות של קרן, אז פה אין הבדל. אין הבדל שותפים, אין הבדל רשות הרבים, חוץ מרשות הנזק שאני כבר הקדמתי לכם שיש מחלוקת, אבל שותפים בנושא של...
מה קרן? למה? בעיטה זה קרן, נשיכה זה קרן?
נגיחה אמרנו בתחילת המסכת שזה תולדות של קרן. מה אב מלאכה קרן? אב מלאכה שקרן...
נשיכה.
נשיכה גם כן, כן.
נשיכה.
כי נשיכה היא לא אוכלת, היא לא בולעת את זה, היא הולכת נושכת בשביל להזיק. אנחנו אמרנו שיש שלוש כללים בקרן, תמיד אנחנו נשכח את השלישי, אז תזכירו לי. אחד, אין הנאה להזיקה. שני, זה משונה. היא מגיעה, ומה השלישי? תמיד, דרכה להזיק. דרכה להזיק. כמו קרן, יש לו את כל השלוש
קרינות. אני מתכוון בשם רק אם הוא
אוכל
בשדה של זה. כן,
הוא יכול להסתכל את
זה. היא הולכת למזיקה.
הנה, יש לי פה את הרשי. יש לי פה את הרשי על המקום, שמה הגדרה, הנה. קרן זה ככה, אין הנאה להזיקה, אין הזיקו מצוי, ואנחנו היום הולכים לראות את אין הזיקו מצוי, זה נקרא משונה. וגם כן, עוד דבר שלישי זה, כוונתה להזיק, אין הנאה להזיקו, וזה נכנס למשונה, זה השתי דברים. אין איזה כל מצוי, זה כבר משונה, זה יכול לקרוא לזה שלא תשתיים. אין דרכה להזיק, בדיוק, דרכה להזיק לא נכנס לפה. מתי נכנס דרכו להזיק?
זה לגבי רגל.
רגל, רגל, רגל זה דרכו להזיק. תודה רבה רבי הרצל.
מה החוקים? לא הבנתי.
מה זה החוקים? התורה אומרת כי יגוף שור איש, אז אנחנו
מדברים... לא, אמרנו זה לא חוקים.
לא, זה צודק, בשתיים זה למעשה יוצא. ואתה יכול, כאילו, אתה, בתוך השלישי שאתה קורא לזה שזה משונה, אז אחד אומר משונה, ואחד קורא לזה, מה אמרנו? אין דרכה. זה אותו דבר. נכון. זה, אני עכשיו הסתכלתי עוד פעם רע שאין שם שלוש, יש שתיים, לא יודע למה עשיתם איזה תמיד שלוש. אבל על כל פנים, אז ככה. אז בשותפים, הנגיחה ועל הנגיפה ועל הנשיכה ועל הרביצה ועל הביתה, שם אין אפליות. שם אותו דבר. אתה משלם חצי נזק, כמו עד נזק שלם, זה בדיוק כמו קרן ברשות הרבים.
זאת אומרת,
זאת אומרת, לא, זה לכול העלמה, בשותפים, קרן בשותפים ברשות הרבים, אין שום הבדל. המחלוקת חבית הרבה מחכמים, זה רק יהיה ברשות הנזק, איזה סוג מחלוקת, האם הוא משלם פה מיד נזק שלם, כי נכנסת אליי לחצר, להזיק או לא. בקרן אין שום מחלוקת, המחלוקת בשותפים זה רק בשן ורגל. אני עשיתי סיכום מקודם, עוד מעט בסוף הסוגיה, אנחנו נסכם עוד פעם שלי לצאת ברור. אז זה הכלל השלישי. טוב, אנחנו הולכים לכלל הרביעי, והכלל הרביעי אנחנו צריכים לחכות קצת בסבלנות להבין את זה, שמה? שטח שלא לזה ולא לזה. אם הוא הלך השור והזיק בשטח לא לזה ולא לזה, כגון, הוא מביא דוגמה חצר שאינו של שניהם. אז נביא, רגע, מה זה חצר שאינו של שניהם? רשות הרבים? אז הגמרא עוד דקה תסביר את הכלל הרביעי, זה תשאירו בסימן שאלה כרגע. אז מה הדין בלא לזה ולא לזה? חייב בו על השן ועל הרגל, שן ורגל הוא חייב. אבל על הנגיחה ועל הנשיכה ועל הנגיפה ועל הרביצה ועל הביתה, אז כמו הוא תמיד, אתה משלם חצי נזק, כמו עד משלם נזק שלם. אז הכל פנים, אנחנו עכשיו סך הכל הבאנו את הברייתא בשביל לתרץ את רבי אלעזר. אז נסיים את הגמרא, את התירוץ של רבי אלעזר. קטן אמיאס, למדנו בכלל השלישי, שחצר השותפים והביקה, פטור בעל השן והרגל. אז מה אנחנו רואים? שבחצר השותפים, יש לך חצר ששייך לרובן ושמעון, ובתוך החצר הזה הגיע אחד מהשותפים מזיק, שור של מישהו הלך והזיק לשותף השני, אז יש לנו בברייתא מפורשת, ברייתא של רב יוסף, שאנחנו רואים מפורש שפטור. אז הנה, אז מתי נשארנו במחלוקת המוראים, רבי אלעזר מול רב חיסדא, ואחר כך ראינו גם שתי ברייתות, כך אמרנו עד עכשיו. עכשיו, הגמרא רוצה עכשיו לבאר שיש אופציה לתרץ, ששתיהם הולכים עם אותו קו שמה, שאם זה בשותפים באמת, אז לפי כל העלמה, לפי כל התנאים, משותפים באמת, מה זה יקרה שותפים באמת? שותפים להכל. אני יכול להכניס שם מה שבא לי, ואתה יכול להכניס מה שבא לי. זה לפי שתי הברייתות, ההלכה שפטור, ואנחנו נראה כבר מה הציור שאנחנו... אבל עד עכשיו אמרנו פשוט, כי פשוטו, אם אנחנו לומדים כי פשוטו, זה מחלוקת. אבל הגמרא מביאה עכשיו אופציה אחרת, כאילו קשי הדדה. אז אם היינו הולכים למהלך הקודם, זה לא קושי, המחלוקת. מחלוקת תנאים. אבל עכשיו הגמרא מביאה מהלך אחר, אומרת, אז הגמרא עוד פעם אומרת, קשי הדדה, כי רוצה לבוא למהלך החדש. מתרץ את הגמרא ככה, כי תניא היא, מה שאנחנו למדנו בברייתא, שפותר את שן ורגל בחצר השותפים, זה בכללים שלמדנו בברייתא של רבי יוסף. מדובר בחצר מיוחדת לזה ולזה לאכול, בין לפירות ובין לשברים. אז אם זה ככה, אם זה שותפים שכל אחד יכול להכניס מה שבא לו, אז טוען רבי יוסף, זה מבחינתי כמו שהשן ורגל הלכה והזיקה ברשות הרבים. כשהתורה אומרת בשדה אחר, מה זה אומר בשדה אחר? שהמזיק נכנס לשדה של ניזק. אם יש לך פה שדה שזה לא נטו לניזק, יש פה עוד אחד, במקרה פה נכנס שזה המזיק, הוא יכול להכניס גם הכל, זה מבחינתנו כמו רשות הרבים. שן ורגל ברשות הרבים פטור כי כתוב בשדה אחר, זה גם מבחינתנו, כי כתוב בשדה אחר ולא ברשות הרבים, זה גם מבחינתנו נחשב כמו רשות הרבים. אז זה הברייתא השנייה. מה שלמדנו בברייתא הראשונה שכתוב מפורש, ראינו, ממש כתוב חצר השותפים והפונדק, התחלנו את השיעור עם זה, חייב בעין על השן ורגל, זה לפני שהגעת, כתוב ברייתא. אומרת, אמרה, שם לא מדובר חצר שותפים ב-100%. מה זה חצר שותפים שם? העידר רב יוסף, הברייתא הראשונה זה היה של רב יוסף, ששם מחייבת, זה מדובר ככה, בחצר מיוחדת, זה סך הכל לפירות. שתיהם, רובן ושימון, יכולים להכניס רק פירות משותף, אבל ואינה מיוחדת לשברים. הם אסור להם להכניס בשברים. זאת אומרת, זה לא שותפים מ-100% טאבו של שתיהם שכל אחד שולט פה הכל. זה שותפות סך הכל ששתיהם יכולים להכניס פה פירות, אבל שברים לא שתיהם יכולים להיכנס. אז אומרת הגמרא, דלגבי שן, אבי אלה חצר הניזק. למה? כי אנחנו לא מסתכלים על המזיק. מסתכלים כאילו על הניזק. מה הניזק פה? הפירות. הפירות שתיהם יכולים לאכול פה בכזה מצב? לגבי שן, הפוך, אתה לא תיקנת, אנחנו לא מסתכלים פה על מה שהוא ניזק, אנחנו מסתכלים את מי שהזיק. מי שהזיק, שתיהם יכולים ללכת להיכנס ולאכול פה? לא, כי בשברים אתם לא שותפים. אז מבחינתנו, אז זה נחשב מבחינתנו בשדה אחר כבר. זאת אומרת, לגבי שן אב ולחצר הניזק, אז הפוך, בגלל ששתיהם יכלו להניח את הפירות, התחלתי טוב, מה שאמרתי עכשיו לא טוב, התחלתי טוב. בגלל ששתיהם יכלו להכניס שם פירות, ומה היה הניזק פירות, אז מבחינתנו זה נקרא בשדה אחר, זה נקרא רשות הנזק, וזה לא נקרא חצר השותפים האורגינל שפטור. אז לסיכום, איך אנחנו מתרצים את התירוץ הזה ככה? שאין לנו שום מחלוקת, שאני אומר פטור בשותפים, זה נקרא שותפים להכל. אז בכזה מצב זה כבר לא שדה אחר, שם ורגל שם פטור. שאני אמרתי בברייתא של רב יוסף שחצר השותפים שם חייב, מדובר שם השותפים לא ב-100%, רק שותפים שיכולים להכניס שם ביחד פירות. ואז הגיע השור של אחד ואכל את הפירות, אז מבחינת הפירות, פה אני אומר שזה נקרא שדה אחר, כי בזה הם שותפים. זה לא נקרא חצר השותפים, אם הם רק שותפים לפירות, אז בגלל שלשתיהם היה רשות רק להכניס פה פירות ביחד, אז אני מסתכל כאילו רשות פרטית לפירות, זה לא נקרא כאילו שותפים. ככה הגמרא עכשיו מתרצת. אז אומרת הגמרא, העיד רב יוסף בחצר המיוחדת לפירות ואינה מיוחדת לשברים, ולגבי שן, אבי לחצר הניזק.
לא, פתאום, שן זה נזק שלם. שן זה נזק שלם.
שן ורגל זה מיד נזק שלם. רק קרן, בגלל סוג של, נראה, זה נראה במשך המסכת, מה הסיבה באמת שאתה רוצה. התורה קודם, זה רק כתוב, יש לזה גם היגיון. אתה רוצה להטריע, כי לא תמיד שברים, אמרנו, כמו שאמרנו, זה לא הדרך. אז זה סוג של התרעה, פעם ראשונה, אחרי 3 פעמים אתה לא מבין, והוא עד בבעליו, אז תשלם את כל המחיר. אבל על כל פנים מוכיחה הגמרא שיש כזה חילוק בין שתי הברייתות, שהברייתא שמחייבת מדבר בשותפות רק לפירות, ואז זה נקרא בשדה אחר, והברייתא שפותרת שותפות להכל. למה? שימו לב מה שהדגשתי לכם בתחילת השיעור. הברייתא שמחייבת, הברייתא הראשונה שהתחלנו, תנא רב יוסף. מה כתוב שמה? שתי דוגמאות. כתוב בה חצר השותפים, ומה הדוגמה השנייה? פונדק. מה זה פונדק? פונדק זה מה כמו שהקראתי לכם ברש"י, זה סוג שאנשים היו נכנסים באמצע דרך למלונית כזה, לישון לילה. בפונדק זה משהו משותף, אתה יכול להכניס שם מה שבא לך, אתה יכול להכניס שם את השור שלך לפרם. אז מה זה נקרא, אז אני אומר, חצר השותפים שכתוב בתחילת, זה כמו דומה לפונדק. שותפים בהגבלה מסוימת, לישון ביחד, להכניס פירות ביחד, כמו פונדק. אבל שאין כן הברייתא השנייה, מה כתוב בברייתא השנייה? לא כתוב שם חצר השותפים והפונדק. בברייתא של הפטור כתוב בכלל השלישי, אתם יכולים להסתכל בגמרא, חצר השותפים והביקה. מה זה ביקה? ביקה, אם יש לכמה, יש לה 10 רועים ביחד, 10 רועים פה שולטים על הביקה, יכולים להכניס מה שבא להם, שברים, זה עשוי, בעיקר בשביל שברים, וכל אחד יכול להכניס שם את האוכל שלו, פירות והכל. אז אנחנו רואים, יש לנו ראייה להבדל הזה, שזה לא מוכח שנחלקו שתי הברייתות, פשוט כל אחד מדבר בציור של חצר השותפים אחרת. די קנאבי, דקטני אחי, פה בברייתא שמרת כתוב דומיה דפונדק. וקטן האסה בברייתא שפותרת, כתוב דומיה דביקה. עכשיו, הגמרא לא מבינה את החילוק הזה. למה הגמרא לא מבינה? לא גמרא רבי זרע. אז אומרת הגמרא, שמע מינה באמת מדויק, אז הלכנו לפי המהלך הזה באמת, אין לנו הכרח שיש מחלוקת תנאים בברייתות. רבי אלעזר באמת ירץ מאוד יפה שהוא בברייתא, שאנחנו רואים ששותפים פותרת. אבל אנחנו יכולים ללכת במהלך אחר, לא, ששתי הברייתות סוברים שמשותפים ב-100% לאכול. באמת לפי כולה שתי הברייתות יצא פטור, וזה באמת הדוגמה של הברייתא שפותרת בכלל השלישי בברייתא, בברייתא של רבי שמעון בן אלעזר. הברייתא הראשונה מדברים שזה רק שותפות ספציפית, אז זה עדיין נקרא רשות הניזק בשדה אחר. רבי זרע לא מבין את זה. אמר רבי זרע, אומר, פירות שתיהם יכולים להכניס ביחד, אז זה כבר לא נקרא בשדה אחר. רבי זרע לא. רבי זרע טוען, אתה מסתכל כאילו, מה אתה מסתכל על ה... על ה... אתה מס... למה אתה אומר ש...
סוג השימוש.
אתה מסתכל, רציתי להגדיר את זה, איפה הוא אמר את זה טוב, למה אתה אומר שזה עדיין נקרא בשדה אחר? כי מבחינת השימוש, זה רק לפירות, אז מבחינתי זה נקרא כאילו עדיין רשות אחר. זה עוד לא אומר שותפים. הוא אומר, לא, אני לא מבין אותך, אומר רבי זרע. אחרי הכל שתיהם שותפים בו בפירות, מבחינתנו זה כמו רשות הרבים, לדבר שאכלת. תסתכל על הדבר שניזוק. זה שותפות פה יש בדבר הזה? אז למה... רבי זרע לא מבין את החילוק הזה, שבגלל ש... שרק לדבר היחיד הזה, לשימוש יחיד, הם יכולים להכניס שותפות, אז זה כבר לא נקרא שותפות. הוא טוען לו, הרגע מה הוא אכל פה? את הפירות האלו. הפירות האלו הוא בלעדי? לא. יש לו שותף? אז מבחינתנו זה כבר לא בשדה אחר.
ההתייחסות היא לא לפירות, ההתייחסות היא...
אז רבי זרע מבין ככה, יפה, אתה יודע מה שהסברנו, רבי זרע לא מבין ככה, יפה מאוד, אמרת טוב, זה הבנו עד עכשיו, מגיע רבי זרע, אומר לו, בוא נתייחס למה שניזוק. אז מסכיף לרבי זרע.
החצר הזאת היא משמשת כמחסן. הוא הביא עגבניות, אני הבאתי עם לוקפונים.
כן.
זה אנחנו שומעים את זה שם.
יפה.
בא השור, אכל את המלפונים.
שור של אחד אכל את המלפונים של השני, כן.
אכל את המלפונים, זה לא שלו, אבל תשלם לי את מה שעשו.
לא, אבל יש לנו גזירת הכתוב שאנחנו ראינו, עוד פעם, לפי התירוץ פה זה באמת יהיה חייב, אבל אני רוצה רק להסביר את הדבר. בשן ורגל הקדמתי, שהתורה אומרת ששן ורגל חייב, זה דווקא ברשות, דווקא בשדה אחר, שהשור שלי נכנס למישהו אחר בחצר הניזק, שם אכל את הגווני, אותו רגל נכנסה בלי רשות ודרסה לי דברים. אם זה ברחוב, היא הולכת כדרכה, אתה אישרת שם פירות שלך ברשות הרבים, שם זה פתוק. אנחנו עכשיו הגענו למחלוקות, מה יצא בשותפות?
אז מקודם... המגרש הזה שותף, נשים פה פירות. מה אתה מביא לי כאן את השור?
טוב, אבל בוא נסביר לך את הרעיון. אתה הולך לקונה בגד יקר. אתה הולך לקונה בגד יקר במכולת, בחנות, שילמת על זה כמה מאות שקלים. אתה רוצה להיכנס לקהל בכנסת, אז שכחת, אתה שם את זה באמצע הכביש שם. באמצע שור עוברת ודורסת על זה מקלקל. אתה מבין שפתאום? אז מבחינתנו חצר השותפים, כל אחד יכול להסתכל באיזה גישה. מקודם אמרנו מחלוקת. עכשיו אתה אמרה לו, בוא נסתכל במה שותפות. אם זה שותפות להכל, אז מבחינתנו זה כמו הרחוב, כמו שהבאתי לך את הדוגמה. כי ברגע ששתיהם משתמשים פה, אז כמו אתה לקחת בחשבון, נשארת פה, לקחת בחשבון שאני השארתי פה בחצר, שהחשור
של... זה במקרה, שכולם מביאים את כולם.
אבל גם פה, הרגע שכולם משתמשים להכל, אז אני מבחינתי, אתה השארת פה, ידעת שהשור שלי משתמש פה, זה כבר לא רשות הניזק, יש בזה היגיון גם. שאנחנו משתמשים פה להכל, שאתה משאיר פה מוזנח, ואתה יודע שהשור שלי מסתובב פה, תוכל, אבל פה, שרק משתמשים לפירות, אז פה, אז לכן, ההסבר שלך צודק, אז לפי התירוץ הזה, אם זה רק לפירות, אז זה סוג כן שפרטי, כי אחרי הכל, השותפות פה זה רק לפירות. אז לא אני לקחתי בחשבון שהוא ייכנס פה עכשיו עם שור שלו ויזיק, אז לכן אני אומר שבאמת חייב. מגיע הרמה אומרת, לא, הרי אחרי הכל, בפירות, שתיהם שותפים להכניס פה פירות וירקות? כן. עכשיו, מה השור שלו הלך ואכל? אבל מה השור שלו הלך ואכל את הפירות? אז מבחינת הפירות זה כבר לא בשדה אחר. מבחינת הפירות זה כבר נקרא חצר השותפים, זה הגמרא עכשיו שואלת. אז אמור להיות כן פתוק, ככה רבי זרע סובר על כל פנים, מסקיף לרבי זרע.
אם הם שותפים בפירות או אם הם שותפים...
לא, הם שותפים, הם שותפים בהחסנה, כמו שאומר, הזכרנו מחסן, לא בפירות, מה פתאום?
אם הם שותפים בפירות.
אז למה שאני אבקש לך, אם זה בנזק, אז אנחנו נתחלק, כאילו אם הניזק זה שותף, אז...
לא, זהו, אז יש
עניין. אם ניזק שותפים, אז הם יתחלקו, אם יש מזיק שהזיק למוצר של שותפים, שתינו נקבל, נחלק בנזק, אני אתה, כאילו, פה מדובר כאילו הפוך, שיש לנו פה קרקע של שתיהם, כמו שאמרנו עכשיו, מחסן ששתיהם הזכירו, אבל הזכירו את זה רק לפירות. אז רבי זרע טוען, לא, אמור להיות גם כן פטור, למה? מסכים לרבי זרע, כיוון זה מיוחדת לפירות. ותרץ את הגמרא שככה, באמת בברייתא כמה כללים יש? שלושה כללות. רק שלוש כללים. כתוב פה ארבע. הוא עושה את זה בארבע מקומות. למה?
ארבע ציורים שונים.
כי בכלל הרביעי יש פה גם רשות שונה. למה? כי לגבי, יש לך פה רשות כזה. שלגבי שן ורגל הוא נידון כרשות הניזק פרטי, ולגבי קרן הוא משותף, הוא כמו רשות הרבים. אז זה ציור נוסף. אז מבחינת הכללים אתה צודק, כלל עוד עכשיו אנחנו יכולים לעשות סיכום על הכללים, אתה צודק. אבל בגלל שלגבי הציור זה ציור נוסף, תקלו רשי דיבור המתחיל, דן כאן רשי הראשון, דעמוד, דיבור המתחיל שלושה כללות בדלת מקומות, דן כאן אלא שלושה דינים. ברשות הניזק עושה פה סיכום, אני אגיד את זה עוד פעם בעל פה, תסתכלו עכשיו, זה סיכום. ברשות הניזק, חייב בכל, וכמו שרבי דוד מדגיש, כמובן לא מדברים פה על בור והכל. חייב בכל זה קרן והכל. ברשות המזיק פטור מכל. בחצר השותפים חייב בחצי נזק, בקרן הוא פטור על השן ועל הרגל. אבל ארבעה מקומות אין שאין דינן שווה. למה עם ארבעה מקומות? שאין דינן שווה. ויש חצר השותפים שהוא חייב בעל השן, כגון דה מיוחדת לחד לפירות, ולשני אלה שברים. אז לסיכום ככה, על הנושא של שן ורגל, כבר סיכמנו, לא צריך לחזור על זה, בואו נעשה עכשיו סיכום על קרן. קרן וכל התולדות שלו, נגיפה, נשיכה, רביצה, בעיטה, מה יוצא לסיכום ככה? זה ברור שהתורה אומרת ברשות הרבים, אם השור מגיע ומזיק דברים שמה, טעם חצי נזק, מועד נזק שלם, לכולם. אותו דבר ברור שאם הקרן נכנסת לחצר הניזק, ניזק פרטי, באופן 100% פרטי של הניזק, זה ידוע, נראה את זה בהמשך עוד 10 דפים, מחלוקת רבי טרפון וחכמים. לפי חכמים זה נשאר אותו דין, חצי נזק מועד נזק שלם, ולפי רבי טרפון הוא מחדש לך פה, בגלל שהיא נכנסה לחצר ממש, אז יש פה כנס, לא זה התורה מתכוונת, הוא צריך לשלם ישירות, אפילו טעם נזק שלם, צביקה. עכשיו, לפי התירוץ השני בגמרא, הבאנו פה ציור מעניין, שאם יש לך פה חצר שהיא משותפת לשניהם רק לשברים, ולפירות זה פרטי, אז פה אנחנו מסתכלים כל דבר לגופו. לפירות, כמו שהוא הדגיש לנו שאנחנו הולכים לפי רבי זרע, מסתכלים על מה שהיא אכלה. פירות, הוא אכל את זה בנזק של שן, אז מבחינת שן זה רק פרטי שלו, כי רק הוא יכול להכניס פירות. אז זה נקרא חצר הניזק, ובשן ורגל חייב רק ברשות הניזק וחייב. מבחינת שברים, בגלל ששתיהם שותפים פה, אז גם רבי טרפון יודע לך שזה נחשב כמו רשות הרבים, ואז גם שם, אפילו לפי רבי טרפון, זה יהיה טעם חצי נזק כמו הנזק שלם. הכל על מקומו בא בשלום, אנחנו מתחילים עכשיו משנה חדשה, ואבי, מה שאתה שאלת אז במשניות פה, שזה מלשונות מאוד קצרים, אז פה הולך להיות לך דוגמה הכי קיצונית, משנה מאוד מקצרת בלשון, והגמרא הולכת לעשות על כל שורה, שתי מילים במשנה, הולכת עכשיו להסביר לך כל דבר, ורשי, דיבור המתחיל על המשנה עכשיו, שהמשנה מתחילה שום כסף, תסתכל מה שרשי אומר פה, כולם מסניטים מפרש בגמרא.
הוא לא מנסה אפילו לזה.
כן. אז אנחנו, אני גם לא אנסה, למרות שאנחנו כבר למדתי את הגמרא, אבל אני אעשה את זה ככה בקיצור, ואז נראה בגמרא את זה, וזה משנה יותר כלילה ופשוטה. אנחנו מתחילים עכשיו, צביקה, משנה, למרות שדברים היינו כבר ידועים, אנחנו לומדים את זה, חוזרים, כל פעם יש חידושים. המשנה עכשיו הולכת לבאר איך משלמים את הנזק, ממה, במה, למרות שאמרתי, אתם כבר למדתם פה מלא, אבל תמיד יתחדש דברים. אז המשנה מתחילה, שתי מילים הראשונים, אומרת המשנה בסייעתא דשמיא, שום כסף. מה זה נקרא שום כסף? בוא נגיד ביבש, ואחר כך נראה בפנים בגמרא. זאת אומרת, שום כסף שאתה צריך לשום את הנזק, צריך להיות לפי שווי הכסף שאתה מזיק. הגמרא עוד מעט תגיד, נראה את זה מקומו, אז יהיה יותר קל, אם אנחנו נגיד עכשיו סיכום, שלא תחשוב, שבוא נגיד, השור שלי הזיק לך רק תלית, שלא תחשוב שהתלית כמה שווה, 100 שקל, והשור שלי שווה 1,000 שקל, שאני לא יחשוב עכשיו שתיקח לי את כל השור פה, ולא יודע. לא, צריך לשום את זה, לפי השוב, הזקתי לך 100 שקל, צריך לקבל 100 שקל, ככה הגמרא תחדש. למרות שפה כל הראשונים מתקשים מהאב ומינה, זה רבי דוד, אני משאיר לך את הקושייה במקום עוד כמה דקות. אז זה שום כסף. אנחנו ממשיכים, הדבר השני זה שווה כסף. מה זה שווה כסף? שהמזיק צריך לשלם את הנזק בדברים שהם שווה כסף, והגמרא תגיד בסוף, אנחנו נסביר למה זה, שהשווה כסף פה זה נקרא קרקעות. למה הגמרא תשאיר לגמרא? הדבר השלישי, זה צריך להיות התשלום בפני בדין, גם תשאיר לגמרא. הדבר הרביעי שכתוב במשנה, ועל פי עדים, זה פשוט. זאת אומרת, אתה לא יכול לחייב את המזיק, רק אם יש לך שתי עדים שמעידים שזה יזיק אותו. ממשיכה המשנה, שהעדים האלו צריכים להיות בני חורין, צריכים להיות כמובן ישראלים ולא עבדים, ישראל בן חורין ולא עבד. ואותו דבר, בני ברית, זה נקרא ישראלים ולא גויים, בני ברית עדים. זה הדבר, זה עדיין נכנס לקטגוריה של העדים. ועכשיו אומרת המשנה, ואנשים בכלל הנזק, פה אין פרוטקציה לאישה. מצוות עשה שהזמן גרם האישה פטורה, אבל מבחינת נזיקים, אם הזקת לאלמנה או לאישה, את מוצרים ששייך לאישה, או שהאישה הזיקה, אין, יש שוויון פה. היא חייבת אם הזיקה אישה, ואם היא הניזוקת, היא אמורה לקבל את התשלום.
האישה מזיקה היא לא חייבת.
למה אתה אומר ככה?
רק שתתגרש.
ממון האישה הזיק לאחרים, חייבים לשלם.
אם היא גרושה, אבל אם היא מבעלה, היא לא חייבת.
אל תדייק לי פה, מדברים פה ממון האישה, מדברים שזה ממון של אישה, מתי זה בגרושה ואלמנה. אנחנו לא מדברים פה כאן אישה נשואה, כי אם אישה נשואה אין לה ממון.
אם יש לו בעיה, היא לא
נחשבת. לא, הפוך. אם אני רוצה לתקן, אם לתקן, אני אגיד לו, אם יש זוג נשוי ויש מוצב שיש זוג נשוי שגם לאישה יש כסף שלה, כמו שאמרנו ש...
אין לה כסף כי זה לא הולך, כי הכסף
שלה... אבל יש לפעמים שזה הולך, איני ניזונת ואיני עושה, אז הכסף שלה, זה איזיק חייב, לא צריך כל דבר להתפלפל, זה פשוט. ממון האישה, אם היא זיק חייבת לשלם.
בכל מקרה היא חייבת, השאלה מי ישלם. או שהיא משלם.
אנחנו לא מדברים פה כרגע, זה לא מעניין אותי מי ישלם. אני דיברתי עכשיו שאני אומר, אנשים בכלל הנזק, מה זה אומר? שאם ממון של האישה היא זיק חייבים לשלם, מי ישלם?
אין מצב שהיא אישה פטורה.
אין, זה מה שאמרנו עכשיו, יפה מאוד. ממון של נזק היא זיק, חייבים לשלם. אם היא קיבלה את הנזק, היא פטורה מלשלם. היא חייבת לשלם גם כן. נשים זה בקטגוריה של נזיקין רבי הרצל, זה טובה. אין פה הבדל פה כמו זה, מה רצית להגיד?
יש מצב שהאישה פטורה מלשלם?
אם היא זיקה? אם היא נשואה והיא לקחה בית הגמרא.
שמה?
למשל, עבד, הגמרא אומרת, אם העבד שחור הולך וזה, אז אתה לא...
בסדר, עבד, אבל מדברים על אישה.
גם האישה. האישה, כל מה שקראתה זה שייך לבעלה. ולכן, יכול להיות שתלך עכשיו, אני גירפתי איתה, ותלך לסטוף לי לחבר שלה, לחבר שלו, תשרף את כל הזה, מיליון דולר. אז מה?
אז מה, הייתי פטורה?
כן, ככה עומד תגמר.
אני לא יודע, בוא נלמד הלאה. ממשיכה המשנה...
מה, יש לה זיזים של עבד פה?
אני לא יודע, בוא נשאיר לגמרא, אני לא יודע מה שהוא אומר. אני כרגע עוד לא למדתי את הדף שהוא למד.
אני מבין את זה גם לגבי עבדים.
אומרת המשנה רבי הרצל בסייעתא דשמיא, והניזק... בוא נמשיך, רוצים לסיים
לך? יוצא לך בבעל הכסף?
מה? אני לא שמעתי מה הוא אמר לך את האמת, סליחה, אני לא פחד.
לא, הוא אומר שהאישה כמו עבד, שהיא תתעצבן על בעלה, ואז היא תרצה שיהיה לבעלה נזק.
אז הבעל חייב לשלם, זה פשוט.
אז כאילו, אז היא תהיה פטורה.
אם הנזק של האישה, מה הסיפור שלה? אפילו לא שמעתי, אומר לך, מה היה הסיפור שלה?
האישה הלכה והציתה שדה של ביצים.
היא נשואה.
מיליון דולר.
היא נשואה.
היא נשואה, אין לה כסף, אין לה כלום. הגמרא אומרת, מקרה כזה, היא פטורה. מה זה פטורה? כמו הבעל, לא צריך לשלם. ברגע שהוא יגרש אותה, אז היא
תחלקה לעבוד. אני אספר לכם סיפור שהיה פה בכפר יונה על עמי. אני אספר לכם עכשיו סיפור מעניין, עכשיו שהיה פה בכפר יונה, סיפור אמיתי שהגיע לרב פה. וזה אני אומר לך הלכה, ולמרות שפה איזה אחד החליט, אני לא יודע, הוא בכלל לא פוסק ואמר לבן אדם אחר. אחד בכפר יונה, האישה נשואה חזרו בתשובה, ברוך השם חיים על פי תורה ומצוות. האישה הזאת, אח שלה נכנס לעזה, תמרון קרקעי, אנחנו כרגע באמצע המלחמה, כולם יחזרו לשלום. היא מאוד נלחצה מזה בהתחלה, שומעים ש... אז היא אמרה מעצמה, עכשיו אין לה כסף ממנה מדובר פה. כי אישה רגילה אין לה כסף חשבון בנק נפרד, מבחינת נשואה. היא אמרה שהיא התחלה בלי רשות בעלה, היא אומרת, אני מתחייבת בעזרת השם, שאם אח שלי יחזור הביתה לשלום, אני בעזרת השם מתחייבת לצדקה, היא אמרה, סכום מטורף, אני לא רוצה להגיד לכם את הסכום. נראה לי מה שהיא אמרה, הבנתי 20 אלף שקל. סכום מטורף, היא הייתה מאוד, אתה יודע, אנשים עכשיו רואים סרטוני וזה, בקיצור, הוא חזר הביתה, ברוך השם, ועכשיו היא מגיעה לבעלה וזה, הבעל אומר, אני לא משלם לך שקל. הגיעה לרבנים השאלה הזאת, אני יודע שהגיעה לתמיד חכם גדול בקריאה, אמר ככה, בכזה סיפור מה הלכה, אם היא עשתה את זה בלי רשותה, אם היא עשתה את זה בלי רשותו, אז ההלכה פה שהוא לא אמור לשלם שום דבר פה, ואם רוצים להחמיר פה, שהיא תשלח אותו שליח את בעלה לעשות בשבילה התרת נדרים, ואז היא גם יכולה להיות רגיעה כלפי שמעיה, התרת נדרים. זה אמרתי שלה. הגיע פה לאיזה אחד, בכלל לא פוסק שם על המקום, איזה צעיר שאני יודע, הוא אומר לו, לא, זה לא בדיוק פשוט. זה הרב גדול, מורה הוראה. תלמיד חכם, זה הלכה. איזה מישהו שם שמחזק אותם, לא חוזר, אומר להם, זה לא בדיוק נכון. קיצור, ההפך, הבחור הזה מקרצן, הגיע לספר לי שהוא נפגע, שמגיע אליו. זה הלכה, טיפשוטו. מה שהוא אמר עכשיו, ושאני אראה בגמרא הלאה, זה היה הלכה עכשיו, סיפור בכפר יונה, זוג צדיק. זה היה הלכה למעשה.
ולמי שהתחייבה, הוא דתי?
לא יודע למי שלא משנה, היא עשתה את זה בלי רשותו ואין לה כסף. לפי הסיפור הזה, אם יש לה כסף עצמאי, אז זה משתנה. פה מדובר שלא היה לה כסף עצמאי.
אבל למי התחייבה? לבן אדם שהוא בעל צורה דתית?
לא יודע, למה זה משנה?
זה משנה.
למה?
כי אם הוא בעל צורה, אסור בכלל לקבל ממנו. אסור להגיד, סליחה גברת, את לא יכולה להתחייב לי על שקל אם בעליך לא מסכים על זה. מה פתאום אתה מסכים?
מה הוא אומר? באמת שלא יודע.
הוא אומר, זה בן תורה, זה צריך לשאול אותה, אם זה כסף שלך או לא, אם זה מתלוק קיבלת שמונה.
לא, היא אמרה, לא, סליחה, היא אמרה את זה לעצמה.
היא אמרה נדר.
היא אמרה נדר לעצמה. עכשיו, אתה מבין, מגיע, זה סיפור שהיה, פה בכפר יונה.
זה מה זה, זה מה שאמרתי.
אז אני לא שמעתי את מה שאמרתי. זה סיפור שהיה פה בכפר יונה, וככה רבנים פסקו. ההפך, התרת נדרים זה בשביל כלפי שמיא, גם שתהיה חלט, הוא אמר כך. אז בוא, אני רוצה, לא, אני רוצה, היום רציתי, החלתי לסיים 40 אם לא היה נכנסנו לפלפול הזה, אנחנו נסיים באמת בעזרת השם, לא מהר, אבל זה מאוד פשוט פה הגמרות. עכשיו, המשנה מסיימת, והניזק והמזיק בתשלומים. מה זה הקוד הזה? הקוד הזה שיש מלא פעמים שהניזק אמור להשתתף עם המזיק בתשלום, וגם את זה תשאיר לגמרא. כשהמזיק לא משלם את הכל, יש מקרה שהניזק אמור להשתתף בתשלום, הכל מהגמרא משאירי. אז כמו שאמרנו פה, המשנה פה, אולי זה גם היה ירושלמי, תנא קלילא, מקצר במילים, אז הגמרא יש פה עבודה קשה. אז הדבר הראשון אמרנו שום כסף. אומרת אמא, מהי שום כסף? מה זה שם יש פה? שתי מילים, שום כסף. מה זה הכוונה? אמר רבי יהודה, שום זה צריך שאתה שם נזק לא יהיה אלא בכסף. מה הכוונה? אז אומרת אמא, אני אראה לך מה הדוגמה. תנינה ליד איתנו רבנן, שמה יצא הלכה? פרה שהזיקה תלית. פרה הלכה ברשות הרבים, הזיקה תלית. איזה נזק זה? רגל. רגל. הפרה הזיקה תלית, זה בור, שהתלית הזיקה את השור, זה בור.
תלית הזיקה את הפרה,
לא, אבל כרגע אנחנו מדברים פרה שהזיקה תלית. הפרה הזיקה את התלית, אז זה רגל. או, רש"י לומד את זה באור, אני מדגיש את זה, ותלית שהזיקה פרה. או שהתלית הזיקה פרה, וזה נקרא, תלית לפעמים נקרא בור. זה נקרא בור ברשות הרבים. אז פה, מה יוצא פה? מה יוצא פה מקרה?
עכשיו, שתי מקרה.
היה לך תלית פה של, אתה בא לתלית, אתה השארת ברשות הרבים תלית לא במקום, הגיע השור שלי, נתקלה בתלית ושברה את הרגל, עשית לי נזק לשור שלי. אז אני אומר, אין אומרים תצא פרה בתלית, זאת אומרת, אם במקרה השני, שהמקרה השני, המקרה השני, התלית הזיקה פרה, אז אני אגיד לו, קח את התלית לך, אפילו שהפרה שווה 100 שקל, עזוב אותי, לא משלם לך שום דבר. או בדוגמה הראשונה, פרה שהזיקה תלית, אני לא אגיד לתלית עולה 100 שקל, אז אולי נגיד, קח את הפרה 1,000 שקל, לא, רק מה זה נקרא שום כסף, רק מה? אין אומרים תצא פרה בתלית ותלית בפרה, אלא שמין אותה בדמים. השווי, מסתכלים שווי, אם הזקת פרה, השווי שלו זה 100 שקל, זה היה רגל, רגל משלם מיד נזק שלם, תשלם 100 שקל. אם זה היה תלית, תלית שווה 50 שקל, תשלם 50, אל תשלם שום דבר. אז כל הראשונים פה, רבי דוד רוצה לשאול את זה, אני מנתר לעצמי, כל הראשונים שואלים פה, מה אב ומינה? למה שאם אני אזיק 50, אני אשלם רק, אני אשלם 1,000, אם אני אזיק, מה אב ומינה פה בכלל? אבל עם כל זה, אני לא אעריך, יש פה תוספות, אבל גם לפי תוספות הקושייה הזאת היא נשארת. תוספות עושה את הציור הזה, לא כמו שאמרנו ברש"י שתי ציורים אחרים, פרה שהזיקה תלית פסיק ותלית שהזיקה פרה. תוספות אומר שאתה היה המשך של ציור. הפרה שלי הזיקה תלית איפה? רגל. ועכשיו, למרות שזה יוצא פה, זה אמור להיות, לפי תוספות יש לנו קושייה אחרת. פרה שהזיקה תלית, איזה נזק? זה רגל. רגל איפה חייב? רק ברשות הניזק. עכשיו, הלאה. תלית שהזיקה פרה, אחר כך הגיע אותו תלית, הזיקה את הפרה שהזיקה את התלית. עכשיו, מה זה תלית בור? בור איפה חייבים? לא ברשות הניזק, אגב ברשות הרבים. אז יש כאן מפרשים מסברים בתוספות, כן, מדובר פה שתי מקומות, מה הבעיה? אז תוספות עושה את זה כאילו שזה היה אותו ציור. הוא הזיק אותו, ואז הבעל הזה הזיק אותו. אז פה הייתי חושב שזה, אבל עדיין הראשונים שואלים גם על תוספות. מה הרווחת פה, למה שיהיה לי אב ומינה, בוא נגיד שלפי תוספות זה סיפור בהמשכי. אבל על כל פנים, וגם מה שחידדנו פה באמת, אז כמו שחידדנו שזה רגל וזה בור, אז כל אחד יש לו את ההלכות האחרות. טוב, אז מה זה שום כסף, כמו שסיכמנו פה, אלא שמין אותה בדמים, לא משלמים יותר מהשווי של הנזק. הלאה. מה זה שווה כסף? אז זה אנחנו מתחילים. אומרת הגמרא, שווה כסף הולך להביא שהכוונה פה קרקע, שמלטנו רבנן, שווה כסף מלמד, שאין בדין נזקקין, אלא נכסים שיש להם אחיות. הולך להיות פה חידוש ותשאירו את השאלה לגמרא, שעכשיו מבינה בברייתא, שבדין נכנסים פה לקחת חוב, דבר ראשון למה נכנסים? רק לקרקעות, לא לוקחים ממטלטלין, כרגע, באבי מינה, לא לצעוק לי לפני זה, אבל קדם נזק ותפס מטלטלין, אז משאירים, בדין גובין לו מהם. זאת אומרת ככה, לפי זה, מה זה נקרא שווה כסף? קרקע. למה שווה כסף נקרא קרקע? תשאיר לגמרא את הקושיה. ומה הכוונה שווה כסף? שבדין גובים חוב רק מקרקע. מטלטלין לא גובים. אם הוא ילך ויתפוס את המטלטלין בלי רשות, ישאירו לו. אז יש לנו פה שתי קושיות. קושיה שצועק פה, וזה הגמרא תשאיר אל השלב האחרון. קושיה שצועק פה, אנחנו למדנו מפורש, אתה יכול לשלם גם מטלטלין, ישיב. היית פה בעניינים רבי אביב. אז מה אתה אומר לי? זה קושיה נשאיר בסוף. קושיה הראשונה בכלל, למה זה נקרא שווה כסף קרקע? מה קשר שווה כסף לקרקע? אתה מסביר פה ש... אז בוא נראה פה קושיה הזאת של זה. אחר כך נבוא לקושיה השנייה. אומרת הגמרא, אמר מר, שווה כסף מלמד שאין בדין נזקקין, אלא נכסים שיש להם אחריות. שואלת אומרת, מה עם משמע? איך שווה כסף יש לו את המשמעות של קרקעות? אמר רבא ברולה, אני אסביר לך מה זה נקרא שווה כסף. שווה כסף זה נקרא דבר השווה כל כסף. מה הניעו? דבר שאין לו הונאה. שווה כסף, אני אגיד, אתה יודע למה זה נקרא קרקע? משהו, אתה יכול לקחת מגרש, ההוא ישלם על זה מיליון שקל, ההוא ישלם על זה רק חצי מיליון שקל. למה? זה... אתה יכול לשלם אפילו יותר מר, זה קרקעות, רק הדבר היחיד, ולכן גם אין דין עונה. בכל דבר שאתה הולך מוכר, ואם זה עשית יותר משישית, העסקה בטלה, בשישית עצמו אתה צריך להחזיר. בעונה, בקרקעות, אם הוא שילם לך ככה, שילך, זה... אז עכשיו, איך רבא ברולה מסביר את זה, למה זה נקרא שווה כסף קרקע? הוא מדגיר את זה בהגדרה של דבר שאין לו עונה. אז אומרת, אם אתה נכנס לדבר שאין לו עונה, יש עוד דברים שאין לו עונה, לא רק קרקע. אז אם ככה, אתה יכול להגיד אולי שאפשר לשלם את החוב עם דברים אחרים, מה? אומרת הגמרא, עבדים ושטרות, נמי אלי נונה. אז זאת אומרת, אם הקונה שילם על העבד או על השטר יותר מהשווי, גם כן העסקה לא בטלה. ובברית אמר ראינו שבית דין גובים רק ממה? רק מקרקעות. אז אם אתה מגדיר ששווה כסף, זה משהו שאתה יכול לשלם כל מחיר ואין הונאה, אז גם אמור להיות עבדים, והמאכל לא ככה. אז אלא אמר רבא בר אולא, אני אסביר לך מה זה שווה כסף. דבר, אני קנה בכסף. כל מטלטלין, איך אתה יכול לקנות? איך זה הופך להיות שלך? משיכה, מסירה. קרקע, אתה יכול גם לקנות בכסף, כן? או כסף שטר חזקה, זה גם כסף. זה נקרא שווה כסף, דבר שאתה קונה בכסף, וזה רק קרקע. שואלת הגמרא, למה? עבדים ושטרות, נמי נקנים בכסף. תוספות פה, תוספות דיבור המתחיל עבדים משטרות, אומר שאנחנו לא גורסים שטרות, כי לא ראינו דבר כזה שטרות יקנה בכסף. אז לכן תוספות דיבור המתחיל עבדים משטרות, מוחק פה שטרות. על כל פנים, עבדים לפחות, נמי נקנים בכסף. אז לפי הברייתא, אתה יכול גם לגבות מעבדים, וברייתא שלמדנו שלא. אז דרך אנחנו מגיע לתרץ את הדבר הזה, את הקושייה הזאת הוא מתרץ עכשיו, מסקנה. אלא אמר רב אשי, אתה יודע למה שווה כסף זה קרקעות? כי זה שווה כסף ולא כסף. הקרקע לא דומה לכסף, הוא רק שווה כסף ולא כסף, כבר נסביר למה. ואני כולו, כשאר כל המטלטלים, זה כסף מינו. מה הגדרה? אז רשי מסביר מאוד יפה. הגדרה של כל המטלטלים אחרים, למה הוא הגדרה כמו? מה זה כסף? כסף אתה מחזיק בכיס. מחזיק, אתה יכול לקחת את זה כרגע מפה לעזה. אתה יכול לקחת את זה בכל מקום שזה. אותו דבר, כל הדברים האחרים, עבדים, שטרות אפילו, הכל, זה כמו כסף, יכול להיות עכשיו בכפר יונה, מחר בנתניה ומחר באילת. הדבר היחיד שהוא לא נייד כמו כסף, מה זה? קרקע. אין לך מצב שמגיע מסוק עכשיו מגביה לי פה את הקרקע, נכון? שהיא דבר כזה. אז לכן, מה זה נקרא שווה כסף? זה נקרא משהו שהוא רק שווה ולא כסף בהגדרה של הדמיון. תסתכל רשי, דיבור המתחיל אל המרבה שלי, כמו שאמרתי. אין אמר רבה ששווה כסף, אומר רשי דיינו קרקעות ואחי משמע, שווה כסף ישלם ולא כסף עצמו. והדבר היחיד שרק שווה כסף ולא כסף, והנה כולו מטלטלים ועבדים מושטרות, כסף נינו, למה זה כסף? דמצה נמתיינו ממטה למטה ומזדבנה. אתה יכול להביא את זה מקום למקום ונמכור את זה. אז הדבר היחיד שלו זה קרקע, אז בקיצור, הקושייה הזאת תירצנו. למה שווה כסף ונקרא קרקע? כי הוא לא כמו כסף שאתה יכול לקחת בכל מקום. אבל בוא נלך לפוינט. שמה רבי ארצה, מה למדנו פה בברייתא? שאם בית דין גובים, גובים מהמזיק רק מקרקע, לא ממטלטלין, רק אם הולך ותפס, אז משאירים את זה. שואלת הגמרא, רמי לרב יהודה בר חנינא לרב אונא, ברי דרב יהושע, תנא למדנו בברייתא שהבאנו לפני דקה, שווה כסף מלמד, שאין בית דין נזקקין אלא לנכסים שיש להן אחריות. שואלת הגמרא, ותניא למדנו בברייתא אחרת, שהפסוק הזה כתוב לגבי בור, כתוב בתחילת הפסוק, בעל הבור ישלם כסף ישים, מה לומדים מהמילה ישים? לרבות שווה כסף, אפילו סובין. אז מה אתה רואה פה? אתה יכול לשלם פה מה שבא לך. אז מה? מתרץ את הגמרא, אתה צודק. זה ברור שאתה יכול לשלם עם הכל. מה שכתוב פה בברית הספציפי, שרק יכולים לגבות מקרקעות, מה זה? מדובר פה שהאבא ישיר חוב, ואבא נפטר מסכן, הביא לה איתו מי. אז אנחנו יודעים את הכלל הידוע שמטלת לדי אסמה לבעל חוב לא משתבדה. ממה אתה יכול לגבות? רק מהקרקעות שאבא ישיר להם ירושה, וזה הסיפור פה. נו. זה מובן?
אז למה אם תפסת?
אז אם הוא תפס מטלטלין, למה לא מוציאים את זה מהם? אז זה בואו נשאיר לגמרא. אומרת, מה לך במי הסקינן? ביאסו. שואלת הגמרא, היא ביאסמה? אם הספר, ראינו, אם קדם מזה, תפס מטלטלין, בדין גובין לא מהם. היא ביאסמה? מהי בדין גובין לא מהם? זה מטלטלין שיתומים, זה גזל. זה לא משתבד לבעל חוב. תרץ את הגמרא חידוש גדול. כדה אמר רב, אמר רב נחמן. רב בשם רב נחמן אומר במסכת כתובות שיש צורה שאצל יתומים התפיסה כן תעזור. מתי? פשוט. שתפס מחיים. מה ילך אם הוא הלך ותפס את זה מחיים של האבא, את המטלטלין של האבא? אז זה כבר אחי של נפטר, אחי, אם הוא תפס את זה, שנפטרים כבר לא מוצאים. אז אחנה מגם פה אפשר לתרד שמדובר שתפס מחיים, ואחר כך הוא מת, שבאופן הזה הוא יכול לזכות בשחייה שהוא תפס, והוא יכול לגבות מזה. הוא לא חייב להחזיר את היתומים ולקחת תמורת זה קרקע. אז לסיכום, אני רוצה ללמוד עוד קטע קטן לפני שמסיימים. אז לסיכום, מה זה נקרא שלמדנו שווה כסף? זה נקרא שאפשר לשלם בקרקע. מתי רק מקרקע? זה רק בציור של יתומים באמת. ואי, מה כתוב בברית? האם קדם ותפס? מדובר באמת שתפסו מחיים. אבל אם הוא לא תפסו מחיים, אז באמת ביתומים זה רק קרקעות כפשוטו. מה שכתוב תפס, מדובר תפס מחיים, אז פה לא צריך עכשיו ללכת לקחת, תחזיר את המטלטלין, רק הוא זכה בתפיסה. עוד דבר למדנו, וזה נסיים היום במושג של בפני בית דין, כי זה קטע קטן. למדנו שהגבייה צריכה להיות בפני בית דין. מה זה נקרא בפני בית דין? אז הגמרא מבינה באב ומינה שמה הכוונה? שהקרקע שממנה גובים בית דין, מהמזיק, צריך להיות בפני בית דין, זאת אומרת, זה צריך להיות ביד המזיק, ולא ביד, אם הוא הלך המזיק ומחר את זה למישהו תוך כדי לפני הגבייה, אז כבר אי אפשר להוציא מזה. זה מובן?
לא.
זה לא מובן, למה? כי יש יעבוד. ואם השבת יכול להוציא, אבל בוא נלך תאמין, בוא נלך. אומרת הגמרא, לפני בית דין פרט למוכר נכסיו, אחד הזיק, היה לו קרקע, לפני התשלום הוא הלך מיד מחר את זה למישהו אחר, ואחר כך הולך לבית דין להידיין, אז בכזה מצב, שבגלל שהוא מחר את הנכסים, הבית דין לא הולכים לגבות מהלוקח. שואלת הגמרא, שמע מינה, מפה אנחנו רואים, שאם בן אדם הלך עשה הלוואה לבא, ולפני, אחרי שהוא הלך והלווה כסף, מחר נכסיו, ואחר כך לבא לבית דין, אין בית דין גובין או מעין, מה פתאום, כולם יודעים הלכה פסוקה, כל ילד קטן בתלמוד תורה יודע שקרקעות משתבדים. אם הזקת, או שעשית הלוואה, והלכת ומחרת למישהו אחרי זה, זה כבר משובד, כי זה קרקע. אז לכן אומרת הגמרא, לא, מה זה נקרא בפני בית דין? לא הכוונה שצריך להיות בשעת התשלום אצלך, ואם זה אצל מישהו אחר, לא. אלא פה אני מסיים, שפרט לבית דין עדיותות, שכוונת המשנה להלכה אחרת, מה להגיד? שדיני הכנסות דנים רק בבית דין מומחים, ולא בבית דין סתם של שלוש, שהם לא יכולים לדון בנושא של כנסות. תוספות שואל פה, אנחנו מדברים פה על כנסות, תוספות קטן שדיברו המתחיל פרט לבית דין עדיותות. פירוש הקים, אז לעניין דיני כנסות, אומר תוספות, רב פגד המסניטין לא עירה בכנסות. אז למען דאמר, הוא שואל, אז למען דאמר תן השור לרגלו עם אבל שלו, אז לפי מה שהוא אומר, אם זה קרן כנס, אז זה באמת אחת כנס, אבל לפי המען דאמר הזה, אם כל מקום מרמד לנו התנה במסניטים, אפילו במילה דלו הער ברשע, בקיצור שבכנסות צריך להיות בדין מומחה, יהיה לנו חודש טוב ומבורך, בבשורות טובות, בכל הישועות.